טוב, שלום לכולם. אנחנו בעזרת השם נלמד היום הפטרת פרשת ואתחנן, ההפטרה השנייה של פרשת דברים. הפטרת פרשת ואתחנן, כן, היא בספר ישעיהו, פרק מם, פסוקים א' עד חו'. אבל לפני שנדבר על ההפטרה הספציפית, קודם כל נבין את ההקשר הכללי של ההפטרות והשבע שבתות הקרובות. אנחנו עכשיו מפרשת ואתחנן עד פרשת ניצבים, ניצבים וילך. אנחנו נקרא שבע הפטרות שנקראות שבע דנחמתה. אנחנו בפרשיות הקודמות היינו בתקופה שנקראת בין המצרים, שלושת השבועות, בין י' ז' תמוז לתשעה באב, שבשלושת השבתות הללו קראנו שלוש הפטרות מהנביא ירמיהו, גם אחת מהנביא ישעיהו, שנקראות תלתא דפורענותא, שלושת הפורענות, שזה נבואות שעסקו כמובן בחורבן. ההפטרה היותר ידועה זה השבת שבדרך כלל קוראים אותה בפרשת דברים, אבל כמעט תמיד, שנקראת שבת חזון, ששם לומדים את פרק א' בישעיהו, שהוא מדבר אומנם על חורבן, אבל יש שם איזה חזון, משהו שכבר טיפה מתחיל להעביר אותנו מהפורענות אל הנחמה. מכל מקום, לאחר שלושת השבתות הללו, ציינו את תשעה באב, ואז מתשעה באב, כאמור, במשך שבע שבתות, אנחנו קוראים הפטרות שתוקנו על ידי אנשי כנסת הגדולה, שנקראות שבע דנחמתה. כבר אגב, זה מראה לנו פה את העידוד שיש לנו שבע מול שלוש. זאת אומרת, יש יתרון למידת, מידה טובה היא גדולה ממידת הפורענות, הנחמות הן יותר מרובות מאשר הפורענויות. אבל מבחינת ההקשר שלנו, שאנחנו עובדים פה בהפטרה של הנפש, אז בדרך כלל אנחנו לומדים את ההפטרות שהן, איך הן קשורות לפרשה. עכשיו, בתלתא דפורענותא דווקא התמקדנו על ההפטרה מצד עצמה, בלי קשר לפרשה, כי זה לא תמיד נופל בפרשיות. בדרך כלל זה נופל, זאת אומרת, זה תמיד נופל בסוף ספר במדבר, אבל יש שם קצת לפעמים שינויים, בשנה מעוברת, ופרשיות מחולקות, מטות מסי, או מטות לבד ומסי לבד, ולכן למדנו את הפורענות הללו, כשזה עומד כאמור כל הפטרה בפני עצמה. לעומת זאת, השבע דנחמתא זה באמת פרשות, הפטרות, סליחה, שמוצמדות תמיד לפרשיות של תחילת ספר דברים, ואתחנן, עקב, ראה, שופטים, כי תצא, כי תבוא, ניצבים, ניצבים וילך, תמוד, תלוי מחובר או לא. וכאן יש קשר ישיר, זאת אומרת, אם אתם רואים שאנשי כנסת הגדולה תקנו את ההפטרות שבע דנחמתא, שהן כולם נופלות ספציפית בפרשיות הללו, אז פה יש קשר. בין הפרשה לבין ההפטרה, קשר מהותי, כן, אני מזכיר לכם את העיקרון שאנחנו לאורך כל הלימוד בהפטרות, שבעם ישראל אם משהו יתקבל אז אין בזה מקריות, כן, זה לא שזה שההפטרה הזו מוצמדת ל, לא יודע, יש הפטרה מסוימת שהיא מוצמדת לפרשת בראשית, או הפטרה מסוימת שחזל קבעו שהיא מוצמדת לפרשת ואירה, אז יש לזה קשר מהותי בין הפרשה להפטרה. אז יש לנו את ההפטרות האקסטרה, תלתא דפורענותא וארבע פרשיות, כן, לא יודע, בזכור, פרה, חודש, שקלים, ששם זה, בגלל שזה כל פעם נופל במקום אחר, אז ההפטרה היא עומדת בפני עצמה. אבל כאשר זה לא כך, צריך למצוא פה את הקשר, ולכן זה מה שאנחנו נעסוק, גם בהפטרה של פרשת ואתחנן, וגם בהמשך השבע שבתות. וזה הנקודה, ובזה נסיים ונוכל להתחיל את ההפטרה עצמה. הרעיון של שבע שבתות דנחמתא, זה שיש שבע זוויות של נחמה. הנה, אנחנו מתנחמים מחורבן בית המקדש, שזה הביטוי לכל השבר וכל הכאב שקיים בעולמנו. דיברנו על זה קצת בהפטרות הקודמות. מה יש בחורבן בית המקדש שהוא הצער העולמי הגדול, ועכשיו אנחנו לומדים בשבע הפטרות, שבע דנחמתא, איך מתנחמים מתוך הכאב הזה. כן, גם ברמה הלאומית וגם כמו שאנחנו מנסים תמיד בשיעורים הללו להגיע לרמה הנפשית האישית, איך אדם מתנחם מתוך כאב, שבעה שלבים של נחמה, שכולם מהנביא ישעיהו, לא במקרה, הנביא ישעיהו, תכף ניגע גם מה בדיוק תקופת הפעולה שלו, אבל כבר מהמילה ישעיהו אתם קולטים ישע של הוא, של הקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא מושיע אותנו מתוך כל הכאבים, וההפטרה הראשונה של שבע דנחמתה היא כאמור בפרשת ויתחנן, ולכן אנחנו נעשה שוב סקירה מהירה מה זו פרשת ויתחנן, מה העיקרון העמוק שעומד מאחורי פרשת ויתחנן, ואיך הדברים מחוברים אל ההפטרה שכאמור בספר ישעיהו מם א' עד חפף. טוב, אז אחרי ההקדמה הזו, בואו נזכר מה זו פרשת ויתחנן. פרשת ויתחנן ממוקמת בספר דברים, בספר דברים אנחנו מזכירים, זה נאום גדול שמשה רבנו לפני מותו, נאום שמתחיל באלף שבט ומסתיים בזין אדר בשנה האחרונה של עם ישראל שם במדבר, שאלה הדברים אשר דיבר משה אל בני ישראל. משה רבנו בעצם חוזר שונה, כן, נקרא משנה תורה, חוזר על התורה כולה בפעם נוספת, פעם שנייה, ולכן כל הפרשיות של ספר דברים זה פרשיות שלכאורה, שוב, לכאורה זה דברים שכבר ראינו, שמענו אותם בספרים, שמות, וירא במדבר, אז למה יש צורך לשנות? וכאן דיברנו על זה גם בהפטרה של פרשת דברים, ועוד יותר נחזור על זה בשבע שבתות הללו, שיש עניין לשמוע פעם שנייה את התורה, לשמוע פעם שנייה את התורה, לא בכן סתם חזרה שגרתית, אלא לשנות, משנה תורה פעם שנייה, זה גם מלשון המילה שינוי. אנחנו צריכים, לפני שנכנסים לארץ ישראל, אחרי ספר דברים שניכנס ולכבוש את הארץ, לפני זה אנחנו צריכים לשמוע שוב את התורה דרך הזווית שלנו. הפסוק הידוע, אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. כשאנחנו שומעים את דבר השם, אנחנו דבר ראשון שומעים את דבר השם באופן אובייקטיבי, כן, שזה במקרה שלנו, כן, שמענו את זה בספר שמות ויקרא ובמדבר, שדיברנו כאילו על הדבר האלוקי, האמת המוחלטת, ואז בספר דברים, שתיים זו שמעתי, אנחנו שומעים את זה דרך הסובייקטיביות שלנו. נרחמנו על זה הרבה, וגם ניגע בזה עכשיו בפרשת ויתחנן, כאשר אדם לא שונה את התורה פעם נוספת, הוא בעצם משאיר את התורה החיצונית לו. בסדר, הוא מה שנקרא יודע את הסיסמאות, אבל זה לא מופנם בתוך הנפש שלו. וכל הרעיון של תורה זה שאנחנו הופכים את התורה להיות חלק מאיתנו. ולכן מה שקורה בכל ספר דברים, ותכף פרשת ויתחנן, זה אנחנו לוקחים את הדברים שראינו כבר וקראנו, למשל פרשת ויתחנן, אני מביא שוב את עשרת הדיברות, הלב של התורה שכבר בפרשת יתרו שמענו לכאורה, אבל עכשיו פרשת ויתחנן אנחנו קולטים את זה דרך הזווית שלנו. וכאן אני זורק שוב את הקריאת כיוון, שזה גם הרעיון של הנחמה. כן, הנחמה שאנחנו הולכים לשמוע בשבע שבתות הנחמה, זה לקחת את המציאות שלכאורה היא רעה והיא אובייקטיבית, אבלות, בית המקדש חרב, איך בכל זאת אנחנו מתנחמים בכך שאנחנו מבינים שבית המקדש בלב שלנו יכול ללכת ולהיבנות. בסדר, זה הרעיון של הנחמות, שאנחנו לקלוט את הדברים באופן שהוא מצד הנקודה האלוקית שנמצאת בנו. גם אם עכשיו המציאות החיצונית, המציאות חרבה, אבל הנחמה היא בכך שאנחנו, אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי, אנחנו קולטים את המסר האלוקי הגדול, שהוא אומנם במציאות הגלויה הוא לא מופיע עכשיו, הוא יופיע עוד 2,000 שנה, אבל אנחנו כבר במהלך כל הדורות, עם ישראל קורא את שבע הפטרות של הנחמה, והוא רואה איך הוא מצליח לבנות את בית המקדש בתוך הלב שלו. איך המשנה תורה, כן, המציאות הסובייקטיבית היא זו שבסופו של דבר הופכת להיות האמת האובייקטיבית. לא רק מה שנראה גלוי לעין, אלא מה שנמצא עמוק בתוך הלב, שזה כאמור נבנה על ידי משנה תורה. בסדר, תכף נסביר את זה יותר. לפני זה רק אני אחזור על הפשט הנושאים שיש לנו פרשת ויתחנן. פרשת ויתחנן מתחילה, ויתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, כן, משה רבנו מתאר שהוא מתחנן אל השם, אדוני אלוהים, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מיעל בשמיים בארץ, אשר יעשה כמעזכו גבורותיך. מה, אז מה מתחנן משה רבנו? אמרה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר ירדן הזה, הער הטוב הזה והלבנון. כן, משה מתחנן, אנא, תן לי להיכנס לארץ ישראל, והוא מספר, והתאבר אדוני בי למענכם, ולא שמע אלה, ואומר אדוני אלה, רב לך, אל תוסף אלה, ידבר עוד בדבר הזה. יצור, אתה לא תיכנס לארץ ישראל, אז זה כאמור הנושא הראשון בפרשת ויתחנן. לאחר מכן ממשיך, ואתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים, מה שאנחנו יכולים ללמד אתכם, שפה שוב חזרה על החובה לשמור את מצוות השם ולהיזהר מעבודה זרה. אתם מדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום, זה פסוק חשוב שתכף ניגע בו. ולאחר מכן זה ממשיך בפרשת ויתחנן על הרעיון של ערי מקלט, בסדר? זה שראינו את זה לא מזמן בספר במדבר, אז הנה גם יש לנו פה חזרה, כן, יש פה גם אמרנו כחלק מהעזרה לשמור את מצוות השם, אז גם להיזהר מעבודה זרה, יש כאן פירוט גדול. ואז כאמור, אז יבדיל משה, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר ירדן מזרח השמש, לאנוס שם הרוצח אשר רצח את רעהו בבלידת וכולי. ואז אחרי שסיימנו את לחזור על ערי מקלט, יש לנו את עשרת הדיברות פעם שנייה. יש לנו פרשת יתרו את עשרת הדיברות, וכאן פעם שנייה, וגם עם שוני מסוים שתכף ניגע בו, נאמרות שוב עשרת הדיברות. ואז אחרי שסיימנו את עשרת הדיברות, יש פה עוד פרשה מאוד מאוד חשובה, שמע ישראל. כן? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מודיך. מה שאנחנו קוראים כל יום, קריאת שמה והפרשה הראשונה של קריאת שמה, ואהבת את השם אלוהיך. ולקראת סיום, אחרי שקראנו גם את קריאת שמה, יש לנו את הציווי להמשיך, לא תנסו את השם אלוהיכם, כאשר נסתם במסע, שמור תשמעו את מצוות השם, ושתגיע לארץ ישראל, כי ואחר אדוני אלוהיך אל הארץ אשר אתה בא שם לרשתה, אז ונשל גויים רבים מפניך, החיתי, הגרמישי, האמורי, הכנעני, הפרזי, והחיבי, והיוסי, שבעה גויים רבים עצומים ממכה, אז תיזהר, לא תכונם, אל תיתן להם חניה בקרקע, כי אם תשאיר אותם פה בארץ ישראל, הם יהיו לך, יעשו לך פיגוע מבפנים. ו ככה מסתיימת הפרשה, וידעת כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים האל הנאמן, שומר הברית והחסד, לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור, ומשלם לשונאיו על פניו לעבידו, לא יאחר לשונו אל פניו ישלם לו, ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. טוב, אז כמו שאמרנו, כמו כל הפרשיות של ספר דברים, יש פה לכאורה איזה אוסף דברים שלא קשורים אחד לשני, אבל בואו ננסה להבין את העיקרון, ואז כאמור נוכל להגיע להפטרה ולהבין איך זה בא לידי ביטוי שם. הרעיון העקרוני של פרשת ויתחנן זה לקוח מהשם של פרשה, להתחנן. אני קראתי לשיעור הזה, להפטרה, תחנונים לנחמה, תחנונים של נחמה. המילה להתחנן, כן, שאנחנו מבינים לבקש משהו ממישהו, היא, השורש שלה זה חן, חתנון. למצוא חן, כן, אני מתחנן למישהו, כן, הפשט זה, אני מבקש למצוא חן לפניו, ואז שיעשה לי את מה שאני מבקש. אנחנו הרבה פעמים משתמשים במילה להתחנן כסוג של השפלה, כן, מה, אני צריך להתחנן אליך וכו'. אבל במקור, כמו שאנחנו רואים פה, והתחנן אל השם. באמת, שאנחנו מתחננים לבני האדם, אז באמת יש כאן משהו שהוא משפיל. אבל לקדוש ברוך הוא זה טוב מאוד, שבן אדם מתחנן לפני השם. אבל מה הכוונה שאנחנו מתחננים לפני השם? אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ימצא בנו נקודת חן, או שאנחנו נמצא את החן, חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. חן זה למצוא את הנקודה הפנימית שקיימת בדבר. כשאני אומר שמשהו מסוים מוצא חן בעיניי, מתכוון להגיד, יש כאן איזה נקודת יופי. דברי חן, שזה, אני מתחבר עם זה. אין דוגמה, יש ירושלמי ידוע שאומר, ג' חינינם, יש שלושה סוגי חן. חן אישה על בעלה, חן מקום על יושביו, וחן מקח על מקחו, או חן אומנות על עוסקה. חן אישה על בעלה, שוב, מה הרעיון של חן אישה ובעלה? יש הקשר בין גבר ואישה, כן, בעל ואישה, זה מצד החן. יש פה דברים חיצוניים לכאורה, שלא יודע, לא מתאימים. אבל אנחנו מוצאים חן אחד בעיני השני. יש כאן את הנקודת האמת, הנקודה הפנימית, שהיא נמצאת בסובייקטיבית שלנו, והיא זו שמנצחת. ודוגמה, כן, דוגמה ידועה, גמרא אומרת, כיצד מרקדים לפני הקלה, קלה נאה וחסודה. ואז ישנה שאלה, מה קורה שהקלה לא נאה ולא חסודה? מחלוקת בית הלל ובית שמאי. בית שמאי אומרים, קלה כמו שהיא, אין מה לעשות. המציאות הגלויה היא שהקלה לא נאה וחסודה. החתן הוא בעייתי. בית הלל אומרים, לא, ממשיכים לרקוד קלה נאה וחסודה. למה? נאה בעיני החתן. איך נבין את הגמרא הזו? לא שיש כאן דברים איזה כזה, טוב, המציאות אובייקטיבית היא רע, אבל פה בשביל שירגיש טוב, אז אנחנו מתעלמים מהמציאות. חס ושלום, לא, בדיוק הפוך. המציאות החיצונית היא חסרת ממשות. מה זה המציאות החיצונית? הצורה הפיזית של הפנים? זה משהו שהוא שייך לעולם הזה. גם עכשיו, שכן לכאורה, הקלה או החתן הזה עומדים בסטנדרטים של יופי והם איזה מודל של דוגמנים. בסדר, זה עכשיו, עוד 20 שנה שהם כבר יותר מבוגרים, אז זה כבר לא יהיה, נכון? המציאות החומרית, החושנית, היא משהו מאוד מאוד נזיל. מה באמת נשאר? החן הפנימי. היא נאה בעיני החתן. החתן נאה בעיני הקלה. יש ביניהם איזה קשר פנימי שזה מה שירזיק. אותו דבר, אכן מקום על יושביו. כאן, המקום הזה הוא אובייקטיבית יותר טוב לגור בו מלא. שוב, מי החליט מה זה אובייקטיבי, מה לא אובייקטיבי? מה, אתה אוהב מזג אוויר קיצי, טוב, הוא עובר מזג אוויר חורפי. אז לא יודע, הנוף גם, זה דברים מאוד. אכן מקום על יושביו. כאשר אדם מוצא את הנקודה שלו, כן? כל אחד הרי יודעים את זה, איפה שאדם הוא תבנית נוף מולדתו. זה אדם גדל במקום מסוים, והוא עכשיו מרגיש קשר, נכון? אנחנו מגיעים, רואים את הנופים יופי לילדות שלנו, אנחנו מרגישים איזה חיבור, בתנאי שזה באמת משהו אמיתי. כן, אם אדם סתם מתחבר עכשיו לאיזה נוף, כי הוא גדל לידה בשוויץ, ויהודי, כן, אדם שגדל בשוויץ, וואו, יש שם אלפים, וזה וזה. סבבה, טוב, נו, אלפים, אז עכשיו, זה אלפים, תלך למקום אחר בחוץ לארץ, יהיה לך נוף אחר, זה אין איזה משהו מהותי דווקא באלפים השוויצה. בארץ ישראל זה המקום שלנו. אנחנו, גם יהודי שגדל בחוץ, שהוא יגיע לארץ ישראל, עם הזמן הוא ירגיש איכן מקום על יושביו, איך הנקודה הפנימית של ארץ ישראל היא מחברת אותו. וכנל זה איכן מקח על מקרו, אדם קונה איזה מקח, גם אותו דבר. אני בחרתי פה את הדבר, לא מצד, המציאות החיצונית היא מאוד מאוד נזילה, והיא מאוד מאוד משתנה ודינה. יש האדם, זה כל הרעיון של ספר דברים, אמרנו, להתחנן לפני השם, למצוא בכל מקום את הנקודה שהיא הנצח. תמיד, יש כאן דווקא הנקודה הסובייקטיבית, היא הנקודה הנצחית האלוקית. תמיד, הנקודה האובייקטיבית, מה שהיום קוראים אובייקטיבי, זה המציאות הגלויה. המציאות הגלויה היא לא נצחית. דווקא כאשר אדם מוצא בכל דבר, וזה הקדוש ברוך הוא ככה ברא את עולמו, שכל אדם יוכל למצוא בנקודה שלו את החיבור, זה מה שנשאר. ואם אני עכשיו חוזר פה להתחנן אל משה, משה רבנו, מה הוא מתחנן לפני הקדוש ברוך הוא? הוא מתחנן, אברנה ועבור את הירדן הזה. בואו נעבור את ארץ ישראל. בואו נעבור את הגבול, להיכנס לארץ ישראל. מה קרה במציאות הגלויה החיצונית? משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל. אז מה הקטע? כאילו, אני מתחנן לפני השם, והוא לא נותן לי, תאכל אותה. מה משה רבנו רוצה לספר לנו בספר דברים, בפרשת ואת חנן? מה שאנחנו לומדים? משה רבנו בפועל, בגוף שלו, לא נכנס לארץ ישראל, מכל מיני סיבות. המציאות לא בשלה לזה וכו'. אבל, הוא מוצא חן, הקדוש ברוך הוא נותן לו את נקודת החן של ארץ ישראל, גם שהוא נקבר אי שם במדבר. כאשר יהודי, הוא שואף לארץ ישראל, הוא מתחנן להיכנס לארץ ישראל, לא רק במשמעות של הגבולות הגיאוגרפיים. כאשר יהודי, למשל, כל חייו מתחנן לעשות משהו שהוא מבין שזה תפקידו בעולם. לא יודע, הבן אדם אומר, אני כל החיים שלי מתפלל בזה, שאני, לא יודע, ייתן לילדים שלי את הדבר הזה והזה. כן, אני אומר על דברים אמיתיים עכשיו. או אני כל החיים מתפלל שאני אצליח לסיים את השס. אני כל החיים שלי רוצה להגיע לזה הישג מקצועי, שוב, שהוא מועיל ומטיב לעולם. בפועל לא הצלחתי. בפועל נפטרתי לפני הזמן, בפועל היו איזה מעקבים חיצוניים, שלא אפשרו לי בסוף לתת לילדים את מה שתכננתי לתת להם. טוב, אז זהו, כל החיים שלי היו לשווא, אז לא נכנסתי לארץ ישראל, אז הכל עבוד. לא, לא הבנת כלום. והתחנן אל השם. אתה בארץ ישראל. במציאות הגלויה בעולם הזה, הבנו, בסדר, אתה לא פה. אבל במציאות הנצחית, אתה שם. כן, אומר חז"ל, אדם שהתכוון לעשות מצווה, ולא עלה בידו, מעלה עליו הכתוב כאילו הוא עשה. אדם שניסה כמיטב יכולתו, כן, לא הכוונה שהיה לו צריך לנסות, העיקר זה הלב. לא, אנחנו לא פה נוצרים. ברור שצריך גם לקיים את הדברים בפועל. אבל אם ניסיתי לקיים בפועל, וזה לא הצליח, אז ארץ ישראל היא נמצאת בלב שלי. זה הרעיון שלה, למצוא את החן בעיני כל דבר. זאת אומרת, אדם חי בעולם מוגבל, זה לא. בכל תחומי החיים. לא, אי אפשר להספיק הכל, אי אפשר לגעת בהכל. אבל אדם יכול למצוא את החן הנצחי בכל דבר, לספוג את הכל בתוך העולם הפנימי שלו, וזה מה שבסופו של דבר ילך ויופיע במציאות. אז זה הנקודה הראשונה של פרשת ואתחנן, ומשם זה ממשיך. אמרנו על זה שחוזרים בתורה, שתקיימו את מצוות השם, אתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום. אדם לא יצליח לקיים את כל המצוות, אתם מבינים? אדם גם לא יצליח למחות את כל העבודות זרות שבעולם. עבודות זרות זה ביטוי לכל הבעיות, זה כל השליליות. שוב, אנחנו לא נצליח הכל. למדנו בתורה, בספרים, שמות, עיקר במדבר, שצריך לקיים את המצווה, וצריך להילחם בעבודות אלילים. נכון, אני כל חיי מנסה להתרחק מהרע ולהתחבר אל הטוב. אני לא מצליח לגמרי. לא נורא. אתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. היום. עכשיו, כעת חיה, אתה מופיע את התפקיד שלך בעולם. הרי זה. עוד פעם, מה בעתיד עכשיו, זה, איך זה בדיוק יתגלגל? לא רלוונטי. זה הסוד של העושר. למצוא את החן האלוקי בכל דבר. אני עושה דברים לשם שמיים. לשמה. לשמה זה לא רק שאני לא מקבל זה כסף. אין, גם עכשיו לא מעריכים את מה שאני עושה. האדם עכשיו מוסר את הנפש למען עם ישראל, בכל המובנים. לא רק נהרג פיזית, והם גם נהרג נפשית. מוסר את הנפש כלכלית, אדם מוסר את הנפש, הוא עושה דברים שאף אחד לא יודע עליהם. אתם מבינים, הוא לא יקבל זה מחיות כפיים. בסדר, בסדר. אתם הדבקים מהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. זה מה שפרשת בהתחלה מלמדת אותנו. ואז מגיעים, להבדלת הרי מקלט, כן, זה ממש בקצרה, כאמור, תמיד שאתם רוצים להרחיב יותר בפרשה, אז תסתכלו בשיעורים משנים קודמות, או בספר, פרשה של הנפש, שם אנחנו מרחיבים על נושאים של הפרשה, פה הכל זה רק פרום בשביל להבין את ההפטרה, אבל מה לעשות, חייבים לעבור. אז הנושא של הבדלת הרי מקלט, גם מה זה הרי מקלט? הרי מקלט זה מישהו רצח בשגגה, כן? בורח לרק מקלט, ושם הוא עובר איזה סוג של שיקום, ואסור לפגוע בו שם. מה הקטע? הרי רצחת מישהו. מה זה עוזר לי עכשיו שאתה עושה תשובה ובעיר מקלט? הוא בסוף, הוא מת, נכון? הוא בסוף נשאר נכה פה מהתאונה. אז מה עוזר לי, מה יעזור לי הצער שלך, כמו שהיום אוהבים להגיד? מה זה עוזר לי הסליחה שלך? זה הנקודה. מי שבאמת מסתכל על הדברים מצד המציאות הגלויה, נכון? הבן אדם רצח, גמרנו. אבל מי שמבין שהעולם לא מתחיל ונגמר בעולם הזה, נכון? היה פה רצח בשגגה, שוב, היה פה משהו לא בכוונה, כן, גם במזיד אדם יכול לעשות בתשובה, אבל זה כבר מסיון סובך יותר, פה אדם, הוא לא התכוון לזה, זה, יש פה רשלנות, יש פה אחריות שהוא צריך לקחת עליה, אבל העיקרון הזה שאפשר לתקן, אפשר להגיע לזה עיר מקלט, שאתה יכול, למרות שהעולם מסביב הוא כל כך נדמה כעוין, והנה טעיתי ושגיתי ואין לי כפרה. לא נכון, לא נכון. אתה תגיע ותמצא חן בעיני אלוקים ואדם בתוך העיר מקלט, ואתה תלך ותשנה את המציאות הפנימית, והמציאות הגלויה תשתנה, או בעולם הזה או בטווח הדורות בעולם הבא. בסדר? הוא מגלגל את התיקונים בכל מיני צורות. ואז הם ממשיכים לעשרת הדיברות. עשרת הדיברות זה אפשר לעשות שיעור בפני עצמו, אבל הרעיון, עשרת הדיברות, יש הרבה טבלאות, יכולים להסתכל מה ההבדלים בין עשרת הדיברות לבין שבפרשת יתרו, לבין עשרת הדיברות שנמצאות פה בפרשת ואתחנן. הכי טוב אגב דעתי זכה זה במהר"ל מפראג, הוא נותן לדעתי את ההסברים קיצור בכיוון הזה שאנחנו שם מדברים עליו, אבל נתמקד בהבדל המרכזי שהוא ממנו נלמד לכל עשרת הדיברות, שבדיבר על שמירת שבת, כן, על הדיבר הרביעי, כתוב בפרשת יתרו, זוכרים? מה הניסוח? זכור את יום השבת לקודשו, וכאן פרשת ואתחנן כתוב שמור את יום השבת לקודשו, כן, ומזה סחור ושמור בדיבור אחד, שמיענו אל המיוחד, כמו שאומרים בלך דודי, יש לזה הרבה הלכות, שאנחנו מבין, נכון, שתי חלות בשבת, אחת כנגד זכור, אחת כנגד שמור. שוב, הרעיון של זכור ושמור בשבת הוא כאמור בענייניו לכל עשרת הדיברות. זכור זה, כמו שאמרנו, הצד האובייקטיבי של המציאות. זכר, כן, בתוך המערכת היחסים בין הזכר והנקבה, זכר הוא כאילו הצד שפועל באופן גלוי, כן? מזה גם מגיע הזיכרון, כן? שהאדם כאילו הוא אוחז במציאות וכן, המוחשית, הוא זוכר את התמונה הזו. נקבה זה נקב, זה כאילו משהו שהוא יותר פסיבי, הוא מקבל את הזכר. הזכור את יום השבת, לבוא להגיד, יש פעם שלה ששומעים את עשרת הדיברות, ששומעים את השבת מצד הזכירה. יש כאן איזה אמת אלוקית אובייקטיבית, כן, שהיא פועלת במציאות. ואז מגיעה פרשת ואתחנן, ספר דברים, שמור את יום השבת לקודשו. שמור זה תיקח את האמת הזו ותשמור אותה אצלך. שוב, יש את הזכר, את המציאות הראשונית שהיא, כן, היא נחקקת במציאות הגלויה. אבל יש משהו פנימי. שמור את יום השבת לקודשו. קח את כל עשרת הדיברות, ועכשיו גם תפנים אותם בתוך הנפש שלך, ומתוך כך הם גם ייזכרו, הם גם יישארו לתמיד. בסדר? אז זכור ושמור, רק דוגמה, זה אמרנו עשרת הדיברות, אותו עיקרון, אנחנו מפנימים את נקודת החן שקיימת בתורה. יש לנו פרשת שמע ישראל, ואהבת את השם אלוהיך, אותו רעיון, שמע עם ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, כן? זה המשפט שכל יהודי הוא המוטו של חייו. שמע עם ישראל, יש הרבה אלוקים, אלוקים זה כיוונים, אל, כן? יש כל מיני אל, אני הולך אל המקום הזה, אני הולך אל המקום הזה, העולם הזה מלא בבלבולים, תדע לך, כל הבלבולים האלה הם אחד, הם מובילים לכיוון אחד, אל תתפתה ללכת למציאות הגלויה, תיכנס לנקודה הפנימית, שהיא תוביל אותך, כן? ואנחנו מכסים את העיניים בקריאת שמע, ואל תביט החוצה, תקשב פנימה, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, אותו רעיון, אהבת לאהוב את השם, זה בתוך הלב שלך, בתוך כל המציאות המסובכת של העולם הזה, יש לך את היכולת להתחבר אל הנקודה הפנימית ולאהוב את השם בכל מצבי החיים, אפילו נוטל את נפשך, בכל מודך, אפילו כל ממונך, המציאות החיצונית קורסת, אבל נקודת החן הפנימית תמיד נותרת. וככה כאמור זה גם מסתיים שם לגבי השמדת האלילים בארץ ישראל, לא תכונם. שוב, אתה עכשיו כובש את ארץ ישראל, ואתה משאיר פה את הגויים, כן? אתה תכונם, אתה נותן להם חן, אתה כביכול נותן להם מקום במציאות. לא, לא תכונם. אל תיתן לנקודות השליליות בחייך את הנקודה האחיזה הפנימית. לא, אתה צריך לנקות את המציאות שלך מתוך כל השילה והעבודה זרה. טוב, כל זה היה בפרשת ואתחנן, ואנחנו מגיעים כעת סוף סוף להפטרה. אז ההפטרה בספר ישעיהו, שימו לב איך היא מתחילה, ישעיהו פרק מם, נחמו, נחמו עמי יאמר אלוהיכם. כן, מזה השבע דנחמת, נחמה. מה קורה בנחמה? איך אדם מתנחם? דברו על לב ירושלים וקירו אליה, כי מלא צבאה, כי נרצה אבונה, כי לקחה מיד אדוני כפליים בכל פחתותיה. כאשר אנחנו קוראים את ההפטרות האלה של ישעיהו, שוב, ישעיהו מדבר על דברים לפני אלפי שנים, כן, הוא שם עוד באזור שם של גלות עשרת השבטים, ועוד החורבן של בית ראשון עוד לפנינו, ואחרי זה יהיה חורבן בית שני. מה הנחמה, איזה, דברו על עיר בירושלים, אנחנו הולכים עכשיו לקראת פה אלפי שנים של כאב, אלפי שנים של חורבן. בית המקדש עוד לא, באופן גלוי בית המקדש לא, כן, אנחנו נראה עכשיו על אלפי שנים אחרי ישעיהו, בית המקדש עוד לא בנוי. על מה הנחמה? עכשיו רק סיימנו תשעה באב, בכינו. תשובה, נכון. בית המקדש הגלוי לא בנוי. אבל הנחמה היא שאנחנו מוצאים חן בעיני הקדוש ברוך. אנחנו עושים את הנקודה הטובה שלנו פה בעולם. אנחנו בוכים על בית המקדש ומנסים להוסיף טוב. ואז בית המקדש נבנה עוד קצת בלב שלנו, בעולם הפנימי שלנו. זה הנחמה של עם ישראל מדורי דורות. לא שאנחנו מתייאשים מבניין בית המקדש באופן מלא. אנחנו גם עושים את הפעולות שאנחנו צריכים בשביל לקדם את זה. אבל, אומרים, איפה נמצאת הנקודה? זו הנחמה. דיברנו על זה. מי שמנסה להתנחם רק במציאות הגלויה, כן, שהדברים יהיו עכשיו פה מלאים ושלמים, המציאות לא שלמה בעולם הזה. לא רק בזה של בית מקדש. בית מקדש זה הסימפטום לזה שהמציאות כולה היא מציאות חסרה. אנחנו מתחננים למצוא נחמה. ואנחנו, עוד פעם, מי שכל המבט שלו הוא מבט חומרי על המציאות, מאוד קשה לו, לכן הוא נהיה פסימי, והוא כל הזמן, הנה, עוד שנה עברה ולא נבנה בית המקדש. נכון? בית המקדש הגלוי עוד לא נבנה, אבל תראה, איך בית המקדש האמיתי, שהוא נמצא בתוך ליבותיהם של ישראל, הוא התקדם השנה עוד קצת. עברנו מלחמה וניצחנו בה. עם ישראל עוד טיפה התקרב לאביו שבשמיים. כל אחד ואחת מאיתנו עשו עוד איזה מעשה טוב. כן? כל המשמח חתן וכלה, למשל, אומרים חזל, כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים. חורבות ירושלים, מה אני סתם רוקד פה, הנה, סיימנו את החתונה ולא ראיתי פה שיש איזה עוד מחלף בירושלים. האמת שדווקא היום כן אפשר לראות את זה, אבל מבחינת התשובה, בנינו עוד בית בישראל. זה הנחמה. זה מה שמראה שמלאה צבא, נרצה אבונה. כן, המציאות הולכת ומתכפרת לה בתהליך אדיר של נצח, של אלפי שנים. כל קורא במדבר, פנו דרך אדוני, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. שוב, אני מסתכל על החיים, החיים זה מדבר. עכשיו סיימנו ספר במדבר, היינו... אנחנו הולכים במסע החיים, אלה מסעי עם ישראל, יש כל כך הרבה בעיות, יש כל כך הרבה קשיים. אל תדאג, תיישר את הדרך בערבה, תבנה מסילה להשם אלוקים בחיים שלך. כל גיא ינסה, וכל אר וגבעה ישפלו, והיה העקוב למישור והרכסים לבקעה. העולם הזה מלא בירידות ובעליות לא טובות, כן? וכל מיני פיתולים וטלטלות בדרך, ואיך אפשר לעבור פה את הכל? והיה העקוב למישור, תלך ישר בחיים שלך. אתה תעשה את מה שאתה צריך בתוך עולמך שלך, ואתה תראה שכל המעקבים וכל הגאיות וכל הרכסים יתיישרו לפניך. ככה חיים צדיקי עולם. אבל לא להתבלבל, זה לא איזה נירוון אגר. אני לא אכפת לי מה קורה בעולם, אצלי אני מרגיש טוב ו... עושר, אהבה, ואנחנו לא פה עושים מדיטציות. לא זה הכבוד. אנחנו פועלים טוב טוב במציאות. אבל אנחנו מודעים לזה, שגם שהמציאות הגלויה עדיין לא שלמה, נקודת החן, נקודת השלמות, נקודת הנחמה, היא נמצאת אצל כולם, כל הזמן. ככה האדם יכול להיות מלא עוצמה ושמחה, מלא אושר, גם בזמן הגלות, גם בזמן מלחמה, גם בזמן שיש אינסוף קשיים שהוא חווה אותם. כל אומר קרא, ואמר, מה יקרא? כל הבשר חציץ, וכל חסדו כציץ השדה. שוב, המציאות החיצונית הגלויה, היא כמו חציר, כן? חציר זה כזה מאכל לבהמות, שתוך שנייה הבהמות אוכלות את זה. כציץ השדה, גם איזה פרחי שדה, שיש פה איזה פריחה שהיא נגמרת. שוב, אדם שהעולם הזה מנסה לתפוס אותו, ולמצוא את האושר, את החן, רק בדברים הגלויים, זה כל הזמן עובר וחומק לו בין האצבעות. יבש חציר נבל ציץ, כי רוח אדוני נשבה בו, אכן חציר העם. כן, האדם, העם זה כאילו האדם שעל פני האדמה, הכל פה חולף ביעף, לא משם תגיע נחמה. יבש חציר נבל ציץ, נו, אז איפה תהיה הנחמה? דבר אלוהינו יקום לעולם. תלמד תורה, תהיה מחובר על משמעות החיים, ואז תראה, דבר אלוקנו הוקם לעולם. על אר גבוה, עלי לך מבשר את ציון, ערימי בכוח קולך, מבשר את ירושלים, ערימי, אל תיראי, אמרי לערי יהודה, הנה אלוהיכם. זה הרעיון, לעלות שם, על ירושלים. ירושלים, נקודת השלמות, תראו את השלמות. תגידו לערי יהודה, הנה אלוהיכם, מה הרי יהודה? שוב, הנביא ישעיהו שם, מה הוא ראה שם? מה הראו שם? הרים שוממים, רואים שם חורבן, מולנו שנים של אפלה. הרימי בכוח קולך, קול זה משהו שהוא ניסה מעבר למציאות הנוכחית. קול. כל מבשר, מבשר ואומר. יש משהו עתידי שעוד ילך ויופיע, וכבר עכשיו אפשר להתנחם בו. הנה אדוני אלוהים בחזק יבוא, וזרועו מושלה לו. הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. כל מי שפעל עם אל, עתידה בת קול, לפוצץ בראשי הרי ולומר, כל מי שפעל עם אל, יבוא וייתן שכרו. אתה, שוב, נהיה לך, פה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כל הדיבורים האלה, מת, נצח, הנה, הוא מת, הוא הלך למלחמה ונהרג. אני, לעומת זאת פה, מלא בענאות ובאגואיזם וזה, ואני כולי מאושר ושמח לכאורה בעולם הזה. נכון, בעולם הזה יש מציאות כזו גם. אגב, גם בעולם הזה כבר, ככל שהגאולה מתקדמת גם, הפידבק האלוקי גם הולך וניכר בעולם הזה, ומסתבר שגם כל אלה שברחו מאלוקים גם לא כאלה מאושרים בעולם הזה. אבל בוא נגיד שכן, איכשהו בן אדם בנה לעצמו איזה מנגנון הדחקה בעולם הזה. עתידה בת קול, לפוצץ בראשי. מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו, ומי שלא, לא. הנה שכרו איתו פעולתו לפניו. מי שעשה משהו אמיתי בעולם הזה, זה הנחמה שלו. הוא עשה את מה שצריך, והשכר יגיע. שכר לא במשמעות מה אני מקבל, אלא האמת הופיע בעולם. כרואה עדרו, יראה בזרועו, יקבץ תלאים, ובחכו יישא עלות, כן, זכרה, עלות ינהל. כן, עלות זה הבאמות, ככה מוסבר פה במפרשים. את הבאמות ינהל. בסדר. כן, אומר, לא הבנתי, מלשון האלם, כאילו, באמות צעירות, כן, השם מנחה את הצון שלו, גם צון, אתם יודעים, זה מציאות כזו, שהיא נראית כזו מאוד מתפזרת, ולא ברור לאן היא בדיוק הולכת בעולם הזה, יש מי שמנהל את הדברים, ועכשיו תראו, זה פסוקים קצת קשים, המילים, אבל ננסה להבין את הפשט שלהם, ואז להסביר את העיקרון, מי מדד בשעלו מים? כן, כאילו יש פה אוסף של פסוקים, שכאילו אומרים שהקדוש ברוך הוא, העולם הזה בשבילו, זה ככה, שנקרא, בקטנה. זה כמו משחק צעצועים כזה. מי מדד בשעלו מים? את השעלו זה הפסיעה שלו, כן, אף שעל, כן, שעל זה פסיעה. הקדוש ברוך הוא עם הרגל שלו מודד את כל המים בעולם, כל, כן, ושמיים בזרת תיקן, כן, בזרת שלו הוא סידר פה את השמיים. וכל בשליש אפר הארץ, שליש זה כלי מידה כזה, אז הוא, ככה הוא מדד את אפר הארץ, ושקל בפלא שרים וגבעות במוזניים, כן, כל מיני מכשירי שקילה, ידעו, כל העולם הזה בשביל אלוהים זה איזה מגרש תעצועים, מה אתה מתלהב לך פה מהעולם הזה? וואו, מה הולך פה, איזה אימפריות, איזה כסף, איזה כלכלה, איזה מפעלים, איזה ערים, איזה גבעות, אין, העולם הזה ממכר אותי, הכל מתחיל ונגמר פה, ומכיוון שאני לא מצליח באמת להגיע לכל הדברים האלה בעולם הזה, אז תמיד אני מיואש, תמיד אני מגיש תוסכל, תמיד מי שיש לו מנה רוצה 200, ואוהב כסף, לא יסבע כסף, ואין אדם נפטר מהעולם וחצי תאוותו בידו. נכון, ולכן תלמד את ישעיהו, תלמד את הנחמה. ותבין שהקדוש ברוך הוא פה מנהל את המציאות, אתה עכשיו מתלהב לי פה מה שרואים בעין, מה שלא נראה בעין, מכל העוצמות הפייק האלה. שוב, תבין את המציאות, תשתמש בהם, אבל תפסיק להתרשם מהעולם. הרבה אנשים היום באינטרנט, יש להם מסתכלים על עוצמות, כאילו, מסתכלים על עשרת המכוניות הכי יפות בעולם, על כלי נשק מתוחכמים, על יחטות וזה. שוב, זה לא שזה אסור, זה גם מצד שאדם צריך להכיר את הדברים שבעולם הזה, שיוכל גם לפעול, אבל יש הרבה פעמים את ההתמכרות פה מהטכנולוגיה החדשה, מהגודל, זה ילדים בדרך כלל זה ככה, זה ילדים שלא גדלו. אדם בוגר, רוחנית, הוא רואה את הדברים. אבל הוא כל הזמן מצנחם מאיזה נקודה עמוקה ופנימית. האם הדבר הזה, ככה הוא מודד את הדברים, האם הדבר הזה זה דבר אלוהינו, או שזה משהו שלו? האם זה איזה עבודה זרה, איזה משתחווים לפסל ולאבן, שאדם משתחווה למעשה ידיו? מי תיקן את רוח אדוני, ואיש עצתו יודיענו? מי הביא את הרוח של העולם? את מי נועץ ויבינהו? וילמדהו ברוח משפט, וילמדהו דעת, ודרך תבונות יודיענו, כן? הבורא, כאילו מה, הוא התייעץ איתך, שהוא ברא את העולם, כן? הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, מסתדר לבד. מה אתה פה מתרגש לי אני בניתי, עשיתי, אני בראתי את העולם, אני עם אלוהים. אתה לא. אין גויים כמר מדלי, גויים, כן, גויים זה כמונה כל העולם הזה, כל אומות העולם, כמר מדלי, הם כמו טיפה מדלי, וכשחק מוזניים נחשבו, כמו איזה אבק על המוזניים, עניים כדק איתול, כן, העים, הרצות הרחוקות, הם כמו אפר דק, הוא לוקח, הקדוש ברוך הוא וזורק אותה, כאילו העולם הזה, שהוא לא מחובר אל הנקודה הפנימית, הוא חסר משמעות, לבנון אין די בער וחייתו אין די עולה, כן, גם אם ניקח את כל הצי הערים בלבנון ואת כל החיות וזה, זה להביא עולה, כן, להביא קורבן להשם מהצד החיצוני, כן, זה לא, זה הנקודה. כל הגויים כעין נגדו מאפס ותוהו נחשבו לו, ואל מי תדמיון אל ודמה דמות תערכו לו. הפסל נשא חרש וצורף בזהב ירקנו ורתוקות כסף צורף, כאילו מה תעשה פה? תעשה פסל שהחרש, כן, חרש הברזל יוצק אותו והזהב ותרקה, כן, תעשה רק, תצפה את זה בריקועים של זהב ורתוקות, זה שלשלאות כסף, מעשה צורף, המסוכן תרומה עץ לא ירכב, כן, מסוכן זה הסוכן, כן, זה כאילו סוכן של אלילים, שמארגן פה את האלילים, ומעשה אלילים מעץ, אז זה לא יירקב, אז זהב הכסף לא יחלן. חרש חכם יבקש לו להכין פסל, לא ימות, כן? כל אחד מחפש את הפסל הזה, שלעולם לא ימות. אני מצאתי פה עכשיו איזה משהו שיגרום לי להיות מאושר לתמיד, עכשיו יש לי את הרכב החדש, את ההישג החדש, את העידן החדש, זה לא ימות, זה תמיד יישאר. הלא תדעו, הלא תשמעו, הלא הוגד לכם, הלא הוגד מראש לכם, הלא אבינותם מוסדות ארץ. בואו תבינו את מי יסת פה את הארץ. היושב על חוג הארץ ויושביה כחגבים. כן, כל יושבי הארץ הם כמו חגבים מולו. הנוטה חדוק שמיים ואימתכם כאוהל השבת. כן, כל השמיים, הכל זה דוק, זה משהו מבחינתו דק, משהו כאילו של הקדוש ברוך הוא זה כלום. הנותן רוזנים לעין, כן, מי שחושב שהוא רוזן, שהוא שליט, ככה נהיה לעין. שופטי ארץ כתוהו עשהו, אף בל ניתהו, אף בל זוהו, אף בל שורש בארץ גזם. אתם לא באמת נטועים בארץ, אתם חושבים, יש לי פה אחיזה במשהו שהוא שורשי, כן, גם אדם משכנע את עצמו, יש כאן משהו שגם ההורים שלי עשו זה, וסבא שלי עשה את זה וזה, ואם זה לא מחובר אל המציאות האלוקית, גם נשף בהם ואיבה שהוא שרה בקש תסיים, והדבר הזה מתמוטט. ואל מי, ככה מסתיים את ההפטרה, אל מי תדמיוני וישווה, יאמר קדוש. סו מרום עיניכם, וראו, מי ברא אלה, המוציא במספר צבאם, לכולם בשם מקרא, מרוב עונים ואמיץ כוח, איש לא נהדר. הקדוש הוא ברא את כל הכוכבים, את כל צבא השמיים, מרוב עונים, כן, ואמיץ כוח, יש פה כזה כוח ועון, שאיש לא נהדר. אם נסכם את הדברים, כאשר אדם מסתכל על העולם הזה, מהצד הגלוי, שהוא לא מתנחם. המציאות היא מאוד שברירית ומאוד אפה. כאשר אדם מסתכל על המציאות מצד הנקודה של ההתחנן, של החן, להבין נקודה הפנימית, שם איש לא ידע. שום פרט לא הולך לתמיון, כל דבר יש לו את המקום שלו במציאות, כל דבר מחובר אל הנצח. כמובן יש את השינוי צורה, החלפת צורה, אבל דבר אלוהינו יקום לעולם. זה מה שמחזיק את האדם, זה מה שמנחם את האדם בכל רגע. כך אנחנו מנחים למשל באבלות, נכון? המקום ינחם אתכם בתור שאול יוצא ירושלים, מן השמיים תנוחמו. זה הרעיון של הנחמה. יש כאן משהו, מקום ינחם אתכם. כן, מכיר את הבדיחה, המקום, זה העריך, כן, הנדלן ינחם אתכם. וזה. לא, המקום ינחם אתכם. קדוש ברוך הוא מקומו של עולם. בסדר? זה הנקודה שנשארת תמיד, זה דלת אמות של האדם שתמיד נשארות לנצח. בעזרת השם, שנזכה לנחמה.